ברוכות הנמצאות בכנס של נשי חב"ד. הנושא שנקבע לדבר עליו היום זה איך מחנכים את הילדים בנושא של קבלת עול, אבל באופן שיהיה קבלת עול עם הפנמה. המושג קבלת עול הוא מושג בדרך כלל נשמע, למי שלא מכיר את זה בצורה הנכונה, נשמע מפחיד. קבלת עול, משהו ככה, איזה דיקטטורי שבא להפחיד אותנו, לאלץ אותנו. בדרך כלל לא נראה לנו הגיוני שקבלת עול משתלב עם הפנמה, כי אם זה הפנמה, אם זה הבנה, אז זה לא בקבלת עול, זה בהבנה. ואם זה בקבלת עול, אין בזה לכאורה הבנה. אנחנו בעזרת השם בזמן שנדבר נשתדל להביא מתוך המקורות של תורת החסידות, להגדיר מה זה בכלל קבלת עול, ואיך אין באמת שום סתירה בין קבלת עול לשמחה, להפנמה, להבנה, ועד רבה. אם יש קבלת עול נכונה, זה הולך ביחד עם שמחה והבנה. ישנו משל, שמעתי פעם על יהודי שאהב מאוד לקיים את הלשון מה רבו מעשיך השם. היה אוהב לטייל, לצאת, במיוחד בחודשי האביב, כשהשדות, שדות החיטה, עומדות בצורה מלאה ויפה, הכל בקמה. היה אוהב להסתובב, לצאת, ליהנות מהנוף, מהאוויר. כשהבן שלו גדל, ואבא מאוד אהב את הסביבה היפה, את הנוף המדהים, כשהבן שלו גדל, אמר האבא לבן, מחר אני יוצא לטיול, למסלול הקבוע שלי, הייתי מאוד שמח שתבוא איתי יחד, תראה כמה זה כיף, כמה זה שמחה, כמה זה הנאה לראות את הנוף המדהים ואת הסביבה. הילד יצא, שמע מאבא שלו, כל השנים שומע מאבא שלו שזה באמת נחמד ונעים ויפה, והוא הולך עם אבא. אבא יוצא לשביל, מתחילים ללכת בתוך השדה, ואבא נהנה, מסתובב לכל הצדדים, והוא רואה איזה יופי, והוא אומר לעצמו, וואו, מדהים, איזה נוף, איזה... כל רגע הוא מתפעל, והוא בטוח שהילד שלו הקטן שהולך אחריו, בטח גם נהנה, הוא שומע, הוא מסתכל, איזה כיף גם בטח לבן שלו. אבל תוך כדי אבא שומע כל בכי, מסתובב, הוא רואה שהבן שלו הקטן פשוט הולך מאחוריו, הולך ובוכה, לא מעניין אותו כלום. אומר לו האבא, מוישלה, למה אתה לא נהנה? תראה איזה כיף, תראה איזה הנאה, תראה איזה שמחה. אומר לו הבן, אבא, איך אני יכול ליהנות כשכל רגע השיבולים נכנסים לי לתוך העיניים? כל רגע אני נתקע פה במשהו, לא רואה שום דבר, לא, איך אני נהנה, ממה ליהנות? ואז האבא קלט, האבא לקח את הבן, הרים אותו למעלה, שם אותו על הכתפיים, ובשנייה אחת הוא לא בוכה, הבן התחיל להתפעל ולשמוח יחד עם אבא שלו. מה בעצם הרעיון והמסר במשל? ההורים רוצים שהילדים ילכו בדרך הנכונה, בדרכי האבות. בדרך כלל ההורים, ובוודאי הסבים, הם מאוד מאוד נהנים מהדרך הזו. הם למדו, הם שמעו, ועכשיו צריך שגם הילדים שלנו, הקטנים, ילכו באותו דרך, וגם הם ייהנו, וגם הם ישמחו. אבל אם לא נעידע לתת להם את זה בצורה, נרומם אותם, ונגיד להם, אתם הולכים בדרך, אנחנו נצעק להם שזה כיף, שזה טוב לקיים מצוות, שזה הנאה אדירה, ואנחנו נרצה שהם ילכו אחרינו בקבלת עול. הם יבכו, והם לא ירצו בכלל ללכת בדרך הזאת. צריך לרומם אותם למעלה, ואז הם ילכו באותו דרך, בקבלת עול, אבל בשמחה, בהפנמה ובהנאה מושלמת. אנחנו צריכים רק למצוא את הדרך, את המסילות הנכונות ללב של הילד, איך הופכים קבלת עול לשמחה ולהנאה. קודם כל אנחנו צריכים להבין מה זה בכלל קבלת עול. מהי כשאני אומר מה זה קבלת עול, קודם כל, מהי ההגדרה של קבלת עול? מה זה בכלל נקרא קבלת עול? לאיזה עוצמות קבלת עול מביא יהודי? ואיך עושים את זה הלכה למעשה? במה זה בא לידי ביטוי? קודם כל, קבלת עול זה אחד היסודות הכי גדולים של יהדות בכלל, של חסידות בפרט, ושל חסידות חב"ד בפרטי פרטיות. קבלת עול זה לא עוד איזשהו מידה טובה. יש כמה מידות טובות, נכניס את קבלת עול בתוך שאר המידות הטובות. לא. קבלת עול זה המרכז, זה הבסיס, זה העיקר. בעצם כתוב במפורש במשנה, במסכת ברכות, המשנה שואלת לגבי אמירת קריאת שמע שאומרים כל יום. שואלת המשנה, למה קדמה פרשת שמע לפרשת והיה עם שמוע? מה השאלה? הרי עכשיו אנחנו נכנסים לספר דברים, וכולנו יודעים שפרשת שמע כתוב בפרשת ואתחנן, ופרשת והיה עם שמוע כתוב בפרשת עקב. אז מה השאלה? למה קדמה פרשת שמע לבעיה עם שמוע? זה הסדר. קודם פרשת ואתחנן, אחרי זה פרשת עקב. התשובה היא שהפרשה השלישית זה פרשת הציצית. ופרשת ציצית כתובה בספר במדבר שכבר קראנו, בפרשת שלח. אז אם התורה הייתה מחפשת רק את הסדר של הפרשיות, הרי היו מתחילים קודם עם ציצית, שזה כתוב בספר במדבר, אחר כך עוברים לשמע שזה כתוב בפרשת ואתחנן, ואז עוברים לבעיה עם שמוע. מזה שקריאת שמע מסודר בצורה כזו שציצית בסוף, סימן שגם שמע בא לפני בעיה עם שמוע, לא רק בגלל שזה הסדר בתורה, אלא יש סיבה אחרת. שואלת המשנה, למה קדמה פרשת שמע לבעיה עם שמוע? עונה המשנה את התשובה הידועה, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. בבעיה עם שמוע מדברים על מצוות, אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אז יהיה לכם ככה, ואם חלילה לא יהיה להפך. לפני שאתה מתחיל לקיים מצוות, קודם כל קבלת עול מלכות שמיים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה בא לפני הכל, זה הבסיס של הכל. זה הקבלת עול, יש לו חשיבות גדולה ביותר. למה באמת קבלת עול יש לו חשיבות גדולה? סיבה פשוטה. קבלת עול זה אומר, אני מקבל עליי את הקדוש ברוך הוא. אני מקבל עליי את האלוקות. אני לא בונה את הכל על ההבנה שלי, אני בונה את הכל על הרצון שלו. וההבדל בין האני לעין, לבורא, זה הבדל בעין ארוך ממש. אם יהודי מבסס את כל התורה והמצוות שלו על האני, או שיהודי מבסס את הכל על הקבלת עול מלכות שמיים, זה הבדל שמיים וארץ. אם יהודים בונה את זה על ההתבטלות לקדוש ברוך הוא, זה נותן לו אלוקות בלי גבול ועוצמה בכל דבר. והשגחה פרטית, הרי לומדים את השיעור היומי לפי ההוראה של הרבי בספר המצוות לרמב״ם. השיעור היומי היום בספר המצוות, סוף השיעור היומי זה המצווה שצריך שלא יהיה חמץ בבית. זה בדיוק הרעיון שמבואר בחסידות, להוציא את הישות, את החמץ, ולהכניס את הביטול, את המצה, זה נקרא קבלת עול. אדם שבונה את הכל על קבלת עול מלכות שמיים, זה אומר הוא מוציא את החמץ ומכניס את המצה. הרבי הקודם כותב באחד השיחות, מופיע, או באחד המכתבים, אומר, דבר מעניין, ניקח שני חסידים, שניהם בעלי כישרונות נפלאים, שניהם מבינים עומקה של תורה בצורה נפלאה, אותו דבר. אבל אחד עסוק כל היום בלימוד. באמת, הוא לומד, יושב ולומד תורת הנגלה, תורת החסידות, והשני גם לומד, אבל הוא לא יכול ללמוד כל הזמן, כי הוא יודע שנדרשת ממנו שליחות. אז הוא רץ לייסד חדר, ופה ישיבה, ופה בית ספר, נשאר לו זמן ללמוד פחות. למה הוא הולך לשליחות? כי אמרו לו בקבלת עול, זה מה שצריך. השני לא הלך לשליחות כי כיף לו יותר ללמוד. אומר הרבי הקודם, שרואים בצורה מדהימה שאותו אחד שהולך לשליחות בקבלת עול, למרות שזמן הלימוד נשאר לו פחות, תהיה לו הצלחה בעבודת השם שלו האישית הרבה יותר מאותו אחד שכל היום עסוק בעבודת השם. למה? מה יש לו שאין לשני? יש לו קבלת עול. אם יש לו קבלת עול, הוא קשור לאלוקות. קשור לאלוקות, הוא מגיע בלי גבול. התוצאה והרווח של המעשים שלו, אין להם בכלל שום השערה. זה פשוט מדהים מה הקבלת עול יכול להביא. וזה לא סותר לשמחה. נראה בהמשך יותר בעריכות, אבל מאוד מעניין, ספר היום יום, שרבי ליקט וחיבר, אם מחפשים בספר היום יום, איפה כתוב על קבלת עול ביום יום? מופיע פעמיים בסך הכל. שני הפעמים בחודש אדר. בחודש אדר, שהוא חודש של שמחה, שם הכניס הרבי את העניין של קבלת עול. פעם באדר ראשון ופעם באדר שני. בפתגן שכתוב באדר ראשון, שם אומר הרבי, מה זה חסיד? הוא מביא רשימה של כמה דברים, מה זה חסיד, והוא מסיים. והעיקר, הוא מרבה במשמעת בקבלת עול. זה חסיד. זאת אומרת, אם חסר חלילה את זה, חסר במהות של החסיד. הפתגם השני הוא פתגם מאוד מעניין. כדי להבין את הפתגם השני, אני אקדים איזשהו רקע לפתגם, ואני מקדים אותו, קודם כל הוא יוסיף לנו חיות בכל הפתגם, אבל הוא גם בהשגחה פרטית סיפור שקרה אצל הרבי הצמח צדק בימים אלו של תחילת חודש מנחם אב, לפני תשעה באב, אולי ממש היום. מסופר שבתקופת הרבי הצמח צדק היו החיילים הקנטוניסטים, וידוע שהרבי הצמח צדק פעל רבות כדי לסייע באותם חיילים, לקרב אותם, להכניס בהם עירת שמיים וכו'. הרבי הצמח צדק בשנת אפריש ג' היה בפטרבורג בעיר הבירה בגלל הסקנות הכלל, וסידרו שבאו 500 חיילים יהודים קנטוניסטים לפני הרבי הצמח צדק. הרבי הצמח צדק אמר לפניהם מאמר חסידות, עורר את הלבבות שלהם בצורה מאוד נפלאה, חלקם בכו מהתרגשות, ובסיום ניגשו 15 חיילים נציגים של הכלל הרבי ואמרו לו, רבי, אנחנו מרגישים בעלי מום, בקושי יודעים ללמוד, בקושי יודעים להתפלל, לא מבינים, אנחנו עושים את הכל בלי הבנה, בלי, לא מרגישים שיש בנו משהו. אז רבי הצמח צדק מאוד עודד אותם, אמר להם, אתם שלימים, הקדוש ברוך הוא מייקר כל דבר שאתם עושים, ואז הוא ברך אותם שגם יחזרו שלימים הביתה. אחרי שהחיילים האלה יצאו, מסופר שהרבי הצמח צדק ישב עם כמה חסידים, מגדולי החסידים. ביניהם ישב חסיד שקראו לו רבי זלמן רובשוב, הוא היה סבא של שזר. הוא היה זה גם שסיפר את מה שאני אומר כרגע, הוא סיפר את זה לרבי הקודם, הוא היה נוכח שם. הרבי הקודם, הרבי הצמח צדק התחיל לשבח את מעלתם של אנשים פשוטים. ואמר להם שמשיח יבוא, האנשים הפשוטים יהיו ברמה הכי גבוהה. דווקא הפשטות הזו, שהם עושים הכל בתמימות וכן הלאה. ואז קם אחד החסידים, קראו לו רב חיים, הבן של רב שלמה עושה הלקח. רב שלמה עושה הלקח במקום אחר מסופר שהוא היה מעשרה הראשונים שזכו להיות מקושרים לאדמו"ר הזקן עוד בחיי המגיד. היו לו קבוצה ממש מצומצמת, זה היה רב שלמה עושה הלקח. הבן שלו רב חיים היה יהודי בקי בכל השס. ניגש רב חיים לרבי הצמח צדק ואמר לו, רבי, איך גם אני יכול להגיע למעלה של אותם יהודים תמימים ופשוטים? אמר לו הרבי הצמח צדק, זה יותר קשה מללמוד את כל השס. ללמוד את כל השס יותר קל, כי הוא היה בקי בשס. ואז ההמשך זה הפתגם ביום יום שמופיע. מה כתוב ביום יום? קבלת עול משנה את המהות. על ידי קבלת עול של עבד פשוט, שאפילו כשהוא ישן ניכר עליו שיש לו עול של עבדות, גם למדן יגיע למעלה של איש פשוט. קבלת עול שווה יותר מכל לימוד השס שהוא למד. קבלת עול מלכות שמיים זה דבר מהותי שהופך את החסיד לחסיד, מחבר אותו לקדוש ברוך הוא, מחבר אותו לרבי בצורה פנימית. במה בא לידי ביטוי קבלת עול? אולי לפני זה דבר מאוד מעניין, כל אחד רוצה לקבל מהרבי את הטוב ביותר. הטוב ביותר זה נקרא תפארת שבתפארת. כולם מכירים את הפתגם על הרבי מהרש, שתפארת שבתפארת עושה טוב. אמר על זה אבא שלו, מה הפלא שתפארת שבתפארת עושה טוב? תפארת שבתפארת הכי יפה. אומר הרבי באחד ההתוועדויות דבר מעניין. כולם מכירים את סדר הספירות, איך שזה כלול אחד מהשני. בספירת העומר, מחסד שבחסד, גבורה שבחסד, עובר לגבורה, לתפארת וכן הלאה. אומר הרבי דבר מעניין. אם נסתכל על הספירות ונספור אותן לפי סדר מלמעלה למטה, מחסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, נעבור לגבורה, נעבור לתפארת, נגיע עד עוד שבעוד. מתי זה עוד שבעוד? רק בעומר, זה עוד שבעוד. 33 ספירות, הגענו לעוד שבעוד. אומר הרב, עכשיו תלך הפוך מלמטה למעלה, ניקח את היום האחרון של ספירת עומר, שהוא מלכות שבמלכות, נתחיל את היום האחרון ונפוך אותו לחסד שבחסד, ונטפס הפוך מלמטה למעלה, נגיע ללג בעומר, נגיע לתפארת שבתפארת. הוד שבעוד ותפארת שבתפארת, הם קשורים זה בזה. אומר הרבי, מה הקשר? אתה רוצה לקבל מהרבי תפארת שבתפארת? אין בעיה. אם אצלך יתגלה הוד שבעוד. מה זה הוד שבעוד? הוד זה ביטול. כשאדם בא לשני ואומר לו, אני מודה לדבריך. אני מודה לדבריך, פירושו שאני מבטל את עצמי לדבריך. הוד זה ביטול. הוד שבעוד זה ביטול שבביטול. אתה רוצה להגיע לתפארת שבתפארת? תגלה הוד שבעוד. יהיה לך קבלה תול מלכות שמיים, תתבטל לגמרי לרצונות של הרבה, יהיה לך מהרבה תפארת שבתפארת. קבלה תול נותן את היופי הפנימי האמיתי שיכול להיות לחסיד. במה זה בא לידי ביטוי, קבלה תול? יש איזה מרשם מה צריך לעשות כדי שיהיה קבלה תול? קבלה תול יכול לפעמים לבוא לידי ביטוי במשהו קטן ביותר, נראה אולי שולי. לדוגמה, אחד מהחסידים שהיו בארצות הברית בזמן הרבי הקודם, קראו לו הרב ניסן טלושקין, ויש בזיכרונות של הרב ג'ייקובסון, יש ספר שנקרא זיכרון לבני ישראל של החסיד הרב ג'ייקובסון. הוא מספר שמה דבר כזה, שהרב טלושקין חסיד היה עושה מפעם לפעם בבית שלו מסיבות, התוועדויות, הוא היה מזמין גם רבנים מבחוץ, לא חסידים. אז הוא מספר שבאחד ההתוועדויות הוא הזמין רב, ושם הוא מזכיר את השם שלו, אני מפני כבודו לא אזכיר את שמו, אחר כך הוא היה רב גדול מאוד ומפורסם. הוא הזמין אותו גם לאותה התוועדות, ואז פתאום אומר החסיד רב ניסן טלושקין, אני מציע שעכשיו ינגנו את הניגון של אדמו"ר הזקן. ארבע ברבות. קם החסיד רב ישראל ג'ייקובסון ואומר, רגע רגע, לפני שמתחילים לנגן ארבע בבות, כולם צריכים לשבת עם הכובעים על הראש. כי כולם ישבו, זה היה מסיבה, כל אחד הוריד את הכובע, כולם שמים את הכובע על הראש, ורק בצורה כזו, בקבלת תול, מנגנים את הניגון של אדמו"ר הזקן. קם אותו רב, התחיל לצעוק, מה השטויות האלה? מה אתה, חתיכת לבד על הראש יעשה לך... רב ישראל ג'ייקובסון אמר, אם לא שמים כולם את הכובע על הראש, לא מנגנים את הניגון. בסופו של דבר כולם נכנעו, שמו את הכובע על הראש ונגנו את הניגון. לכאורה ניקח את הסיפור הזה לנסה להבין מה באמת הרעיון לשים את החתיכת לבד על הראש וזה עושה קבלת עול. הנקודה היא, אתה תעשה מה שאומרים לך. מצד ההיגיון אתה באמת לא מבין מה זה יוסיף לך. אבל כרגע החסיד, המשפיע, הרב, לא משנה בכל מקום. בשבילנו הרבי אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, אמרו לך כרגע לעשות כך, אם אתה תכניס את ההיגיון שלך, יכול להיות שמבחינה הגיונית אתה נשמע צודק, אבל אתה פורה קול. אבל שם טוב אומר, איך אנחנו קוראים לאדם שעושה עוונות? אומרים פושע. אומר הבעל שם טוב, מה זה פשע? ראשי תיבות, פריקות של עול. אם יש לך פריקות של עול, אתה מגיע לפשעים הכי גדולים. אבל עוד לפני שהגעת לפשע, מספיק שפרקת עול, זה כבר תחילת ההידרדרות. קבלת עול זה נקרא לקבל עול שבא מלמעלה. אבל המילה קבלת עול גם מדברת על המקבל. מה זה נקרא לקבל? לקבל את העול, להפנים את העול, ועוד מעט נראה באמת איך אפשר להפנים את העול מתוך שמחה. המשפיע הרב ניסן נמנוב, משפיע ידוע בצרפת, היה פעם שבת אחרי הצהריים בקיץ, ימים ארוכים, הסתיימה התוועדות והבחורים רצו ללכת לנוח, היו מאוד עייפים, לילה שלם לא ישנו ביום חמישי בלילה, ליל שישי, ליל שבת הלכו לישון מאוחר, עכשיו התוועדות הסתיימה, רצו ללכת לנוח. החליטו הבחורים שלפני שהולכים לנוח, נתפלל תפילת מנחה, ואז אפשר ללכת לנוח בשקט, מתי שנתעורר נתעורר, גם אם נתעורר במוצאי שבת, אז הכל בסדר, התפללנו מנחה. נשמע הגיוני? אמר להם המשפיע רב ניסן, בשום פנים ואופן לא. אתם הולכים לישון, לנוח, אין לי בעיה. מנחה כשתתעוררו. למה? אמר להם, אתם רוצים ללכת לנוח ולישון בלי אחריות, בפריקת עול. ללכת לישון ולא חייבים לאף אחד שום דבר. אין חשבון לאף אחד. הולכים לישון, מה אכפת לי מתי אני אקום, אני לא מפסיד כלום. וזה בסדר גמור. לכאורה לא מפסידים תפילה, התפללנו לפני. אמר להם, לא, אתם תלכו לישון, שתרגישו בשינה עול מלכות שמיים שחייבים לקום לפני השקיעה להתפלל זמין. קבלת עול מתבטא בכל שלב, גם בשינה. ידוע שבתום חתמימים היו מסתובבים בלילה ומסתכלים על הבחורים, ובחורים שהכיפה נפלה להם מהראש באמצע הלילה. אם זה קרה פעם, פעמיים, הבחור הזה סולק בישיבה. מה הבעיה? הוא יכול להיות למדן גדול, יכול להיות שהוא לומד טוב, אבל סימן שאין לו קבלת עול אם הוא לא שם לב תוך כדי שינה. זה הפתגם ביום יום שקראנו קודם, שאפילו בשינה הוא מרגיש את העול. אם הוא לא מרגיש אפילו בשינה את העול, יש כאן בעיה. קבלת עול צריכה לחדור לדם, לעצמות, כל הזמן. אין חופש. האין חופש הזה משמח, הוא טוב כפי שנראה עוד מעט, אבל קודם כל להחדיר לנו לראש, קבלת עול זה דבר מהותי בחיי חסיד. ולכן גם קבלת עול זה לא אמצעי לקיום תורה ומצוות, זה התכלית. יבוא מישהו ויגיד, מה אכפת לך, אני מקיים הכל, כמו הסיפור שסיפרתי כרגע, מנחה מתפללו, מה אכפת לך שאנחנו הולכים לנוח? אם קבלת עול היה רק אמצעי לקיים תורה ומצוות, אז באמת אין בעיה, עיקר שקיימתם. קבלת עול זה מטרה. מסופר שבית הלכת מימים היה בשנה אחת, היה בתפרשע עם ג', היו קבוצה גדולה מאוד, ענקית של בחורים, שבאו ללמוד בלובביץ, כי שמעו שיש שם למידה עמוקה. אלה שלימדו חסידס היו עמקנים, אלה שלמדו ניגלה, זה היה פשוט ברמה מאוד גבוהה. אז הם באו, היו קמים בבוקר לשיעור חסידות, פסילה הם עשו צ'יק צ'ק מהר, כדי לחזור מהר ללמוד תורת הניגלה. ניגש המשפיע הידוע רב שילם, ניגש לרבי הרשב ואמר לו, רבי, אני לא צריך בלובביץ' מאות תלמידים, אני מסתפק בעשרות. והוא לקח קבוצה ענקית של תלמידים והוא אמר לכל התלמידים, אתם אין לכם מה לעשות בישיבה, ופשוט הוציא מהישיבה. אחרי שבוע לאט לאט הם חזרו חזרה בתנאים, רק אחד לא חזר. מה היה לו כל כך נוגע להוציא אותם? והוא הוציא אותם, הוא ידע שהם יחזרו, כן? הוא רצה לחנך אותם שאתם חתמים עם חבד, לובביץ' מושתת. לא באים לפה רק כי יש כאן חוכמה יפה, יש כאן דברים נפלאים ועמוקים, באים לפה כי רוצים להיות קשורים לקדוש ברוך הוא. מה הסימן אם הוא קשור לקדוש ברוך הוא או לא? אם יש לו קבלת עול מלכות שמיים. כל זמן אם חסר לו תפילה, זה קבלת עול מלכות שמיים. אם הוא מזלזל בשעת התפילה רק כדי ללמוד, גם הלימוד שלו לא שווה. הוא יכול ללכת לאוניברסיטה להבין, גם שם לומדים דברים יפים. אם הוא רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא, אז זה צריך להיות מושתת על קבלת עול מלכות שמיים. זה צריך להיות הבסיס. רואים גם כן בערב חג השבועות, ה' בסיוון, עם ישראל לפני מתן תורה אמר את המשפט הידוע, נעשה ונשמע. אומרים על זה, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו מלאכי השרת וקשרו להם שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. מבואר על זה בכל מאמרי החסידות שתראו על הפסוק הזה, שהם קיבלו שתי כתרים לא רק בגלל שהם אמרו גם נעשה וגם נשמע. אם הם היו אומרים הפוך, אם הם היו אומרים קודם נשמע, אחר כך נעשה, אפילו כתר אחד אם לא היו מקבלים. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, מגיע להם שני כתרים. גם על הנעשה וגם על הנשמע. ההקדמה של הנעשה זה אומר אנחנו קודם כל מקבלים עלינו עול מלכות שמיים. זה הנקודה המשפטית, המרכזית. רואים את זה בעצם בתורה, למשל, פרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה אומר רש"י במקום? לפניהם ולא לפני דייני אומות העולם. ואז מוסיף רש"י משפט נוסף. מה יהיה אם בדין מסוים אנחנו יודעים שהפסיקה אצל הגוי תהיה זהה לחלוטין ב-100% לפסיקה של הרב בבית הדין? 100% לא יהיה הבדל. לכאורה מה זה משנה לאן הולכים? הרי התוצאה תהיה אותו דבר. מה אומרת לנו התורה? בשום אופן, אל תלך לגוי. אם היה מעניין אותנו רק מבחן התוצאה, אין בעיה, מה זה משנה לאן הולכים? השורה התחתונה זה יהיה פסיקה נכונה. אנחנו רוצים פסיקה של יהודי ירא שמיים שהמילים שהוא אומר נאמרו כי כך אמר הקדוש ברוך הוא, ואילו הגוי אומר את זה כי כך אומר ההיגיון שלי. זה הבדל שמיים וארץ. זה לא רק משנה מה אומרים אלא איך אומרים. פרשת השבוע, משה רבינו אמר לתרגם את התורה ל-70 שפות. הוא בעצמו תרגם את זה. הועיל משה באר את התורה, אומר רש"י, ב-70 לשון. אותו דבר, תרגום התורה אצל תלמי המלך ליוונית, אומר המדרש במסכת סופרים, כתוב שכשתרגמו את התורה ליוונית, אותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. אז יש שיחה ארוכה שהרבי שואל, אני לא מבין. משה רבינו מתרגם את התורה לא רק ליוונית, ל-70 שפות, זה בסדר. וחכמי ישראל תרגמו את התורה רק שפה אחת, יוונית, אז אומרים זה קשה כיום שנעשה בו העגל. אחד הנקודות שהרב אומר שם בשיחה, מתורה שמשה מתרגם לא יצא קלקול אף פעם. הקדושה שורה בכל מילה, גם אם זה מתורגם גם ליוונית. למה? כי זה תורת משה שנאמר על פי השם, אז הקדושה נמצאת פה. וכשמתרגמים את זה כי תלמי המלך ביקש, זה אותם מילים. יצא מזה קלקול, יצא מזה הבנה עקומה, וחס ושלום כיום שנעשה בו העגל. זה נקודת ההבדל, שמיים וארץ. יש לנו קבלת עול, או שעושים את הדברים רק כי ככה נראה לנו. יעקב אבינו, לפני שהוא יצא מבית אבא ואמא, או אחרי שהוא יצא, לפני שהוא הגיע לבית לבן, מה הוא עשה? וידר יעקב נדר, אחרי שלפני כן הוא שם אבנים סביב הראש. גם פה מסביר הרי באותו נקודה. יעקב יוצא לדרך לא ידוע. ויעקב אבינו מה עשה לפני כן? ישב ולמד שנים רבות בישיבת שם ועבר. הכל ידוע לו. לפני שהוא הולך לבית לבן, הוא נודר נדר. אז מבואר, למה, מה העניין הנדר? יעקב אבינו רצה לקשור את עצמו לדרך הנכונה, לא על פי היגיון, אלא בגלל נדר. לקבל עליי, אדם אומר, עשיתי נדר, אני לא עובר עליו. למרות שיעקב ידע את הכל בלי זה. נדר זה מקשר אותי בקבלת עול מלכות שמיים לעשות מה שצריך. הוא לקח אבנים ושם סביב הראש. הרבי שואל, למה הוא לא שם סביב הרגליים? לקבל איזה ביס מאיזה חיה בער שם ברגל זה גם לא נעים. למה רק סביב הראש הוא שם הגנה? הרמז בדבר הוא לקח אבנים, אבנים זה דומם, ושם את זה סביב הראש, להגיד שהראש לא יתבלבל, לחפש כל דבר אם אני מבין או לא אני מבין. סביב הראש יש אבנים, הבסיס הוא קבלת עול מלכות שמיים. וזה עזר ליוסף שהלך בדרכי יעקב, כשבאה אשת פוטיפר ליוסף, אז התורה אומרת וימען. מי שמכיר את טעמי המקרא, על המילה וימען יש שלשלת שאומרים את הוימען בקריאת התורה. אם זאת אומרת יוסף אמר לאשת פוטיפר כזה וימען עם שלשלת כזו שלא יעלה על דעתה שהוא בכלל מעוניין ורוצה, אלא וימען עם כל התוקף. מי נתן ליוסף כזה תוקף וימען? הקבלת תול שהיה לו מאביו מיעקב, כמו שכתוב דמות דיוקנו של יעקב של אביו נראית לו, והוא צעק וימען. אם לא הולכים עם קבלת תול אפשר לפעול. קבלת תול זה הבסיס וחייבים להחדיר בבית קבלת תול. עוד מעט נראה כמה כלים איך לעשות את זה. פה חייבים להוסיף עוד נקודה חשובה מאוד, שבעצם גם התחלנו בזה. מה נקודת ההבדל בין דיקטטורה לקבלת עול? לפעמים זה נשמע כאילו אנחנו נמצאים באיזה דיקטטורה כזו, מחייבים אותנו, מאלצים אותנו. קבלת עול צריכה לחדור לכל החושים. הרבי אומר כך, רב מקבל שוחד. מה עושה השוחד? מעבר עיני חכמים. ואז מה יקרה? הוא יפסוק דבר לא נכון. נכון, נשאלת שאלה, ריבונו של עולם. כשהרב פסק את מה שהוא פסק, הרי הוא לא בא לשני הצדדים ואומר להם, כך החלטתי וזהו. הוא הרי מנמק, נותן טעמים, נותן סיבות. והרב חייב לנמק. אחד מהצדדים יכול להגיד לרב, מאיכן דנשוני, תן לי מקורות. והרב ייתן מקורות. אומרים, לא, השוחד מעבר. מה זה מעבר? הרי הוא הסביר. הרי הוא לא אומר את זה בהקשנות, הוא אומר את זה עם היגיון. אומר הרבי שהשוחד, מה השוחד עושה? הוא מטה את ההבנה לכיוון של השוחד. הוא ייתן הסבר, אבל ההסבר יהיה לפי הכיוון של אותו אחד שנתן לו שוחד. הוא אפילו לא יבין אחרת. השכל שלו יעבוד לאותו כיוון. זה אומר שאדם יכול להשתמש עם העוצמה שיש בנפש, עם הרצון שיש בנפש, ושהשכל והרגש יהיה כלי שרת בידי אותו רצון. כמו למשל, הרבי הקודם סיפר שפעם בלובביץ' הייתה שריפה, והיה יהודי אחד שברח, והוא נכנס למקום כזה צר, שהוא אחר כך לא יכל לצאת משם. שום אופן. היה צריך לשבור את כל הקיר כדי שהוא יצא. אז הוא לא, ריבונו של עולם, איך נכנסת? הרי כבולו כך פולטו, בהלכה בהלכות עגלת כלים, אנחנו יודעים שכמו שהכלי בולע, ככה הוא גם פולט. אז אם הייתה כאן בליה, נכנסת, איך אתה לא יוצא? אז הרבי הקודם אומר שכשהוא היה ברצון להינצל, הגוף שלו התכווץ. אחר כך הוא לא היה מסוגל. הגוף התכווץ לפי הרצון. זה אומר שאם יש רצון, זה לא אומר שצריך להגיד לשכל, אין שכל, אין רגש. אפשר להשתמש עם השכל ועם הרגש ועם השמחה לאותו כיוון. כמו אותו אבא שלוקח את הבן שלו בשביל השיבולים, והילד נהנה, והוא הולך בקבלת עול באותו שביל שצריך. עכשיו, לפני שבאתי לכאן, דיברתי עם אחד מהמקורבים הטריים אצלנו בבית חב"ד, בחור בן 21, קיבוצניק שחזר בתשובה לפני כמה חודשים, לא ממצוקה, אלא ברוך השם הקדוש ברוך הוא העיר לו, הרב קרא לו, סיפור מופלא בפני עצמו. בכל אופן שאלתי אותו, הוא שואל כל הזמן שאלות, מה מותר, מה אסור. לפעמים אני מרגיש כאילו אני אומר לו זה אסור, זה מותר, אני קובל אותו ואולי קשה לו. אמרתי, לפני שאני הולך לדבר על קבלת עול, בוא נשאל אותו, את היהודי הזה. הרמתי אליו טלפון ואמרתי לו, תגיד לי, לא קשה לך עם כל האסור והמותר איך אתה מסתדר עם כל זה? הוא אמר לי משפט כזה, אני מנסה לעשות את מה שכתוב למה שבא לי. הוא מרגיל את עצמו שמה שכתוב יהיה בא לי, שלא יהיה לו מלחמה בכלל. וזה באמת, זה אף אחד לא אמר לו, זה מתוך לימוד של חסידות וטניה, נכנס לו ההכרה הנכונה. אם אדם מסתכל כך, זה בא לו, כיף לו, כי ככה כתוב. זה שילוב של קבלת עול עם הפנמה. כמו שאם נשאל בחיי המשפחה בין איש לאשתו, זה חיים שמושתתים על קבלת עול? שהשם ישמור אם הבית מושתת ביניהם רק על קבלת עול. אז מה, זה מושתת רק על שמחה ואהבה בלבד? גם זה שהשם ישמור, אפשר לעבור על דיני התורה של האסור והמותר. אלא זה שילוב של קבלת עול, את כללי התורה, מתוך שמחה והנאה והבנה. אין סתירה בין הדברים. אפשר לשלב בין הדברים. כמו שרמל מפוטפה סיפר, הוא היה תלמיד בישיבה של המשפיע הרב ניסים ששמענו עליו קודם. יום אחד הגיע לעיר החסיד הידוע רבי צ'ה מסמיד. ורבי צ'ה מסמיד, כולנו מכירים את הסיפורים על חייו, הוא היה סמל של קבלת עול, סמל של יראת שמיים בצורה מוגזמת. רבי צ'ה מסמיד הגיע לעיר, אז כל הבחורים בישיבה השתוקקו, שמעו שהוא מתוועד בבית כנסת הסמוך, כולם רצו ללכת להתוועדות. אמר להם המשפיע רב ניסים, בשום אופן, אתם נשארים בסדרי הישיבה, קבלת עול, נשארים בישיבה. יש לכם הנאה שמתוועדים שם, אני רוצה לחנך אותם לקבלת עול. המשפיע אמר, קבלת עול, אז הם לא הלכו. ישבו ולמדו, פתאום הם שמים לב שרב ניסן בעצמו נעלם מהשטח. אז הם הבינו היטב לאן הוא הלך. תראו, אם הוא הלך, גם אנחנו הולכים. אבל מה, הם לא רצו להיכנס בתוך ההתוועדות שהוא יראה אותם, בכל אופן לא היה להם נעים, הוא אמר להם קבלת עול. אז הם התחבאו מאחורי הקיר, מעזרת נשים, פה, רצו לשמוע על מה מדברים חסידים בהתוועדות. ואז רב מנדל פוטרפן מספר שהוא נכנס להתוועדות, מה הוא שמע ומה נשאר לו לשנים, איזה משפט. רב ניסן דרש קבלת עול, ורבי צ'מאסמי דרש קבלת עול. אומר רבי צ'מאסמי לרב ניסן, מה אתה חושב רב ניסן? קבלת עול מלכות. הרי מלכות זה אחד מהעשר ספירות. ובספירת המלכות יש עשר גם כן. ספירת המלכות עצמה יש לה חסד שבמלכות, דבורה שבמלכות. מה אתה חושב שקבלת עול זה משהו יבש? קבלת עול עושים עם חסד, עם גבורה, עם תפארת, עם נצח, עם עוד, עם יסוד. קבלת עול זה משהו חי, זה פרצוף שלם. זה מה שהוא דרש ממנו באותה התוועדות. זה בעצם הנקודה, קבלת עול אפשר לעשות עם הנאה ועם שמחה. הדור שלנו, דור השביעי, אצל הרבי אנחנו רואים דבר מעניין. מצד אחד, כשמסתכלים בשיחות של הרבי הקודם עם חסידים, מסתכלים בשיחות של הרבי הרש"ב עם חסידים, רואים שהיה שם דו שיח ככה בהתוועדות, הרבי אמר, הם שאלו, הם התווכחו. אצל הרבי מצד אחד אנחנו יודעים שהרבי זה השביעי, ספירת המלכות, הכל באופן של לכאורה ריחוק ורוממות. הרבי אומר, אף אחד לא פוצה פה ושואל, הרבי אמר וזה ברור. ביחד עם זה, יש פתגם נוסף, שהרבי הקודם אמר פעם, שסבא שלו, הרבי מהרש, היה מצווה. ואבא שלו, הרבי הרש"ב, היה אומר. אני, אמר הרבי הקודם, אני מבקש. ואז הוסיף אחד החסידים, אמר, והרבי הוא מציע. הרבי תמיד היה משתמש הצעה. מה זאת אומרת? כשהרבי מציע, מה זה הצעה? בואו, תהיו בפנים. תעשו את זה כי אתם מבינים, כי זה כיף, כי זה נחמד. וביחד עם זה, מלכות מלאה אצל הרבי. הרבי אמר, ברור, הרבי לימד אותנו שילוב נפלא של קבלת עול מתוך שמחה, מתוך הפנמה. אין סתירה בין הדברים. אפשר לעשות את זה בצורה מלאה. אבל עכשיו צריך להגיע, כמו שאומרים, לשורה התחתונה. איך עושים את זה בבית? איך מחנכים את הילדים לקבלת עול? לא חייבים כל הזמן להגיד את המילה קבלת עול, קבלת עול, כי אז אנחנו נפניע להם את המילה קבלת עול. ואין לנו רשות להפניע לילדים מילה כל כך יקרה כמו קבלת עול. קבלת עול זו מילה יקרה, ולא צריך כל הזמן להגיד, בקבלת עול תעשה כך וקבלת עול תעשה אחרת. פרק מ"א בתניא מתחיל, והנה ראשית העבודה, ועיקרה ושורשה, וההמשך שם זה העניין של קבלת עול. קבלת עול זה השורש. השורש נמצא מתחת לאדמה. היסוד נמצא מתחת למרתף. בלעדיו הבניין לא עומד, אבל לא כל הזמן רואים את השורש. זה צריך להיות מושתת על השורש. איך עושים את זה אבל בפועל בבית? יש כמה עצות ודרכים, לא נגיד דווקא לפי הסדר שאיך ומה, אבל אחד הדברים המאוד מאוד כדאיים, פשוט לספר לילדים סיפורים על חסידים שהיה להם קבלת עול. בלי הקשר לילד. לספר להם פשוט סיפורים. סיפרנו היום כמה וכמה סיפורים על כמה וכמה חסידים. פשוט בכל הזדמנות לספר לילדים סיפורים מה זה חסיד שיש לו קבלת עול. לייקר איזה חסיד היה לו קבלת עול. לפעמים אפשר לשלב סיפורים שבגלל קבלת עול איזה הצלחה ואיזה חיים מקבלים. לא מזמן נתפרסם על רב מנטליק, מרדכי מנטליק היה ראש ישיבה ב-770, שחייו ניצלו בגלל קבלת עול. שכשהוא ניצל מהשואה, אז היה אז אפשרות לנסוע לאנגליה ומשם לאמריקה. הוא בא לרבי הקודם ושאל אותו אם להפליג באונייה. הרבי הקודם אמר לו, תפליג באונייה, תיסע ללונדון, תגיע בשבת לבית כנסת, תחזור מאמר חסידות, בסעודה שלישית, משם תפליג לארצות הברית. ככה רבי הקודם אמר לו במשפט קצר. הוא עלה על האונייה, הגיע ללונדון, הגיעו ביום חמישי או רביעי, ואמריקאים שדאגו להפלגה הודיעו לכל הקבוצה שהגיעה ידיעה שהגרמנים שלחו צוללת לאזור, מאוד מסוכן להישאר כל יום נוסף, ולכן ההפלגה יוצאת כבר ביום שישי או ביום חמישי, כבר נוסעים, לא לפי המתוכנן. כולם רצו מהר על האונייה, והיחיד שנשאר היה הרב מנטליק, אמר, אני לא עולה. אמרו לו, סכנת נפשות, לא מעניין אותי. הרבי אמר שצריך להגיד, לחזור בשבת, בסעודה שלישית, מאמר חסידות, כך הרבי אמר. אז אני לא נוסע מפה, עד שאני לא חוזר, מאמר חסידות בסעודה שלישית. לפי ההיגיון או לפי ההלכה, אם היה הולך לרב, לשאול אותו יכול להיות שהיה אומר לו, פיקוח נפש, דוחה הכל. הוא היה לו קבלת עול חסידי. מה שהרבי אמר, רק להמחיש, אולי במילה אחת, מה זה קבלת עול של הרב מנטליק, הרב מנטליק כשהוא הגיע לארץ, עם הקבוצה הראשונה של השלוחים שהרבי שלח לארץ, אז הוא היה שליח של הרבי, אז הוא היה הולך עם הסרטוק, עם הגרטל, 24 שעות ביממה. כי הוא היה בשליחות של הרבי. אז הרבי שלח אותו, כל שנייה שהוא נמצא בארץ בשליחות, אז כל שנייה הוא היה בקבלת עול כמו שהוא עומד לפני הרבי. בשינה ובאכילה ובכל הזדמנות. כמו שדיברנו קודם על הכובע, על הראש, בעת ניגון הדמו הזקן, אתו זה היה עם כל הלבושים של חסיד כמו שהוא עומד לפני הרבי. הוא היה סמל של קבלת עול. מה היה בסוף? אלה שעלו לאונייה, הופצצו על ידי הגרמנים וכולם טבעו בים. והרב מנטליק אחרי שבת עלה לאונייה אחרת והגיע לארצות הברית חי ושלם. זה דוגמאות של סיפורים שאפשר לספר וצריך לספר לילדים מה קבלת עול יכולה לעשות גם מבחינה רוחנית וגם בפועל לשמור על חיי הילד, לשמור על חיי הבן אדם. דבר חשוב נוסף, הספר שקוראים לו שולחן ערוך צריך להיות על הלקסיקון שלנו בבית כל הזמן. כל הזמן צריך שהילד ישמע, לא דווקא שאומרים לא. הילד שואל משהו, למשל הוא שואל מותר או אסור בשבת. יכול להיות שאנחנו יודעים את התשובה, יודעים להגיד מותר או אסור, רק רגע. בוא נפתח את השולחן ערוך ונחפש ונראה מה כתוב. פתחנו, דפדפנו, כתוב שמותר, כתוב שאסור. או בוא נתקשר לרב ונשאל אותו. נשאל את המשפיע. כשהילד ישמע שגם ההורים שלו לא עושים, לא שולפים, הילד חושב, אבא אומר מותר, אסור, ככה מה בא לו. הוא יראה שבבית הספר שנקרא שולחן ערוך נמצא על השולחן. הוא ספר מדובר, זה נושא שבלעדיו לא זזים, הוא התחנך לקבלת עול. הוא התחנך שגם כשהוא יגדל, הוא לא יעשה מה שבא לו, הוא יודע שיש שולחן ערוך. יש הורים שלפעמים מרגישים, אנחנו נגיד לילד לא, ונשים אותו בגבולות, יש כאלה מרגישים מה אנחנו אולי הורים רעים, בוא ניתן לו כזה חמוד קטן, בוא ניתן לו מה שהוא רוצה. אם אנחנו לא נעמיד אותו בכללים מתחילה, אנחנו נעשה לו את העוול הכי גדול שיכול להיות. שמעתי שהגיע פעם, הגיעו פעם זוג, שהיה להם בן בחור, והבחור הרגיש מצוקה בבית, ההוראות שההורים נתנו לו כל הזמן, הוא הרגיש, תאי, מה אתם כל הזמן עומדים לי על הראש, ככה, ככה? באו ההורים להתייעץ, אמר להם היועץ, אני מציע לכם, בשבוע הקרוב, אל תגידו לו כלום, שום דבר. מה שהוא רוצה שהוא יעשה, הוא רוצה לישון, שיוכל, מה שהוא רוצה, אל תתייחסו לשום דבר, מה שאתה רוצה תעשה. ההורים אמרו, מה? אני אומר לכם, אחריות מלאה, תעשו את זה. עבר שלושה ימים, והבן בא להורים ואמר, תגידו לי, אני בן יתום? הילד באופי שלא רוצה שיתנו לו את הכללים. צריך לדעת איך לעשות את זה בנועם, בשמחה, אבל אין דבר כזה שיעשה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שיגידו לו. זה בסיס לחיים. לא צריך לרחם עליו. אנחנו ניתן לו את הכללים, אז הוא יגדל, אז הוא יעשה מה שצריך. זה דבר ברור שחייבים לעשות אותו. מה העצות הפשוטות? דבר ראשון, כתוב, הגמרא אומרת, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אני זוכר שהייתי אצל הרבי ושמעתי מהרבי כמה פעמים, ואני אומר לכם, אני זוכר, זה צרם לאוזן לשמוע את זה. הרבי דיבר על איזה עניין, והרבי התלונן שלא מצייתים. ואז הרבי אמר, כתוב, כל מי שיש לו יראת שמיים דבריו נשמעים, אז אם דבריו לא נשמעים, אז צריך לחשוב על החצי הראשון. זה היה מאוד צורם לשמוע, אבל ככה, כמה פעמים שמעתי מהרב. עירת שמיים עצמית, דברינו אצל הילדים נשמעו. לא ייתכן שנדרוש מהילדים דברים, ולנו יש פריקת עול בחיים האישיים שלנו. אם אנחנו יהיה בחיינו האישיים, המשפחתיים, בינינו לבין בורא עולם, יהיה אצלנו קבלת עול מלכות שמיים אמיתית, דברינו ישמעו אצל הילדים. זה סגולה, קודם כל מחפשים סגולות, זה הסגולה הראשונה. מי שרוצה למכור מוצרי טבע, ורוצה להצליח לשכנע, צריך בעצמו להיות מכור למוצרי טבע. אם הוא בעצמו לא מאמין בזה, הוא לא יוכל למכור את זה. אם מישהו רוצה למכור קבלת עול, הוא צריך בעצמו להיות יראי שמיים. זה דבר ראשון. אחרי זה, לפני שאנחנו נותנים הוראות לילדים בבית, ולא משנה באיזה תחום, יש שתי דברים חשובים. צריך להיות כושר החלטה וכושר ביצוע. מה זה כושר החלטה? קודם כל שיהיה לנו כושר, כישרון, להחליט מה באמת אנחנו רוצים. הרבה פעמים אנחנו אומרים לילד משהו, הילד אומר, ומתחיל גם, טוב, יאללה, מבטרים לו. מה בעצם המסר שהילד קיבל? שההחלטה מלכתחילה הייתה סתם שיגעון שנפל לנו באותו רגע. זה לא הייתה החלטה אמיתית. אז מרגילים אותו שההחלטות אפשר לשחק איתם. אז במקרה כזה, אל תגיד מלכתחילה. אתה אומר ולא עומד, אתה מקלקל. עדיף שתשתוק. קודם כל, כושר החלטה. תחליט בעצמך מה באמת אתה רוצה ממנו. ואם החלטת שאתה רוצה ככה בגלל שזה על פי שולחן ערוך, על פי הסדר הכללים בבית, יש לך כושר החלטה, זה שלב ראשון. אם יש לך כושר החלטה, לא מספיק אבל. צריך כושר ביצוע. לעמוד ולבצע את ההחלטה שלך. ולא להתפעל מנדנודים ומדחיות או לא יודע מה. כי אם החלטת, כמובן ההחלטה לא אסור שהיא תהיה סתם שוט, אבל אם החליט ההורה שהילד כרגע צריך לעשות כך וכך, אז תעמוד על זה. פעם, פעמיים, שלוש, הילד יתרגל שמתכוונים למה שאומרים. אז הוא יתרגל לחיים של קבלת עול. ביחד עם זה, חשוב ביותר לעודד את הילד שיש לו משמעת כל הזמן. מגיל קטן, מגיל אפס. הילד עושה מה שאמרו לו, לעודד אותו, כל הכבוד. לספר לאחים, לאבא שמגיע בצהריים, בטלפון לסבתא, הילד שלי, אמרנו לו והוא עשה, יכול להיות משהו שטותי. לעודד על המשמעת. זה ייתן לו מרץ להמשיך בפעם הבאה גם כן, אותו דבר. בכלל, כשרוצים לתת הוראות בבית, לפעמים יש מצב, אני יודע, רוצים שמישהו יוריד מהשולחן, רוצים לזרוק את השקית לזה, ולומר, זורקים לחלל האוויר, מי מוכן לעשות כך וכך, ולא תמיד יש מתנדבים שמוכנים לרוץ ולעשות כך וכך. לא צריך לשאול מי מוכן. צריך לתת הוראה, אתה פלוני תעשה כך וכך. כמובן, ההחלטה צריכה להיות שהוא לא ירגיש שהוא תמיד הקורבן וכו', אבל לתת הוראות ברורות, לא לזרוק בחלל האוויר, שאלה, לתת הוראה ברורה. האם צריך לנמק את ההחלטות שלנו? או לא לנמק בכלל? בוא נעשה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. מי לנו יותר מהקדוש ברוך הוא שציווה אותנו תרי"ג מצוות? פעם הוא מנמק, ופעם הוא לא מנמק. פעם הוא מנמק בקצרה. נעשה אותו דבר. לפעמים נגיד בלי נימוק, לפעמים נגיד נימוק קצר. מה ילד יבין? שגם כשאין נימוק, יש בזה מאחורי זה משהו. כמו הפתגם הידוע, כשתגדל, תבין, כמו שמספרים על עליו השלום נפטר לפני מספר שנים, הרב יהודה חיטריק, שהגיע לגיל 100, אז הנכד שלו ישב עם המחשב והתחיל לשחק, ויהודי בגיל 100 לא בדיוק ידע איך מתעסקים עם כל הכלים החדשים, אז הוא שאל את הנכד, מה זה? אז הנכד אמר לו, כשתגדל, תבין. זאת אומרת, צריך לתת לילד תחושה שיש דברים הגיוניים ויש דברים מובנים, אבל דבר אחד אסור, אף פעם לא לנמק כמתנצל. לא להגיד הילד, בוא תעשה ככה וככה, כי אלה תתנצלויות למה אמרנו לו, חס ושלום, כי אז אתה הופך להיות הממושמע שלו, אבל לא הוא הממושמע שלך. הכל כתוב בתורה כבר, זה ברור. ונסיים במה שהרבי אומר בעניין הגאולה. הרבי אומר, שיחה ידועה משבת פרשת שופטים, בתורה כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה שופטים ושוטרים? שופטים זה קבלת עול, שוטרים אתה לא רוצה, אתה מקבל על הראש. מה כתוב בגאולה? מה אנחנו מתפללים בתפילת 18? השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. איפה השוטרים נעלמו? במקום השוטרים נהיו יועצים. זה כמו שאמרנו קודם, הרב הוא כמו שופט, אבל הוא מייעץ. מה המעלה של המייעץ? לתת לך את הדברים עם הכלים שלך. בדורות קודמים אנשים היו יותר כלים, כתוב ותעשה. בדורותינו אלה צריך גם לתת את החיות. אבל זה לא בגלל המינוס של הדורות שלנו, זה בגלל הפלוס של הדורות שלנו. למה? מתי שמצווים כך ותעשה, לא חדרנו לשכל. לא קידשנו את השכל עם האלוקות. קידשנו רק את כלי המעשה. ככל שמתקרבים לגאולה, צריך לקדש את כל העולם, גם את כל העולם הקטן. לקדש את כל החושים. אז לא מספיק רק שהילד יעשה עם הידיים והרגליים, צריך שיעשה גם עם הראש ועם הלב. לחדור לכל הכלים. כשנחדור לכל הכלים, אז כל האדם יהיה כלי לאלוקות. וזה גם הסיבה שהכינוי שמכנים את הרבה זה אדוננו ומורנו. כל השנים עמדו ילדים בכינוסי ילדים שני הרבה וצעקו יחי אדוננו מורנו. מה ההבדל בין אדוננו למורנו? למה צריך גם את זה וגם את זה? אז הרבה בעצמו מסביר שמשיח יש לו שני כינויים, הוא נקרא מלך והוא נקרא רב. מה ההבדל בין מלך לרב? המלך מצווה והרב מלמד. ומשיח יש לו את שתי המעלות, הוא גם מצווה והוא גם מלמד. הוא גם נותן שיהיה את התוקף של הקבלת עול, וביחד עם זה הוא גם מלמד שאנחנו כולנו נרצה בשמחה לקיים את כל מה שנאמר לנו. וכשאנחנו בעזרת השם נפנים את זה בחיים האישיים שלנו, אנחנו נחיה כך, אז זה יקרין על הבית שהילדים שלנו גם כן יראו שמדובר כאן בהורים שהם בעצמם מצייתים לשולחן ערוך, מצייתים לרב, גם אם לא מבינים, מצייתים למשפיע, גם אם לא מבינים. זה החינוך הכי גדול. אם חס ושלום הילד שומע בבית שהבבא מספר הרב, הוא אמר ככה ועושים איזה לגלוג, זה נזק בלתי הפיך לחיים של הילד. רוצים שהילד יגדל עם קבלת תול, עם עירת שמיים, הוא צריך לשמוע בבית קבלת תול ועירת שמיים ושולחן ערוך. כן הבנתי, לא הבנתי. אלא מה נעשה? ננסה לעשות את מה שכתוב למה שבא לי. ננסה את זה בצורה נכונה ומלאה, שיעזור הקדוש ברוך הוא שכולנו נהיה גם כלים פנימיים וגם נציית בפועל ונעשה את כל מה שנדרש מאיתנו, ואז בעזרת השם הרבי יראה שלנו יש עוד שבעוד, אז הרבי ייתן לנו תפארת שבתפארת, ייתן לנו את היופי הכי גדול, ואין יופי יותר גדול מההתגלות המהירה של הרבי שיבוא ויגל אותנו ויבנה את בית המקדש, ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים.